שלום לכל המאזינים. הפרשה שלנו עוסקת בתיאור המבנה הציבורי של המדינה היהודית. מי בעלי התפקידים הציבוריים ומה תפקידיהם? הפרשה מתארת את השופטים והשוטרים, המלך, הכהנים הלוויים והנביא. כן, מערכת של ארבעה תפקידים. אולי אפשר להגיד קצת יותר, כי מחלק מהתפקידים מסתעפים עוד תפקידים נוספים, השופטים מחזיקים גם שוטרים, אבל באופן כללי הפרשה מתארת מערכת ציבורית של הנהגה, שמתחילה בשופטים ושוטרים, עוברת למלך, אחר כך הכהנים הלוויים והנביא. וכל אלה עושים, ממלאים את התפקידים הציבוריים, הם עושים משפט, הם הורגים רוצחים, הם מצילים רוצחים בשוגג, הם מקבלים עדים, הם מרשיעים עדי שקר, הם שומרים על גבולות הנחלות והם יוצאים למלחמה. זאת אומרת, אפשר לומר שהפרשה מתארת בהתחלה את ארבעת בעלי התפקידים ובהמשך את המעשים שעושים אותם בעלי תפקידים. בקיצור, יש לנו פה, כמו שאמרנו, ארבע פרשיות של ארבעה מנהיגים שונים, קצת יותר מארבע פרשיות, כי חלק מחולקות פנימית לפרשיות משנה. אבל אנחנו יכולים לדעת מה התפקיד של כל אחד מהם. השופטים והשוטרים, אז יש לנו שם כמה פרשיות שמלמדות את תפקידם. תפקידם לשפוט את המשפט צדק, לא להטות משפט, לדון את עובדי העבודה הזרה וללמד את העם את התורה. פרשת המלך אומרת מה תפקידו של המלך, ובעיקר מרחיבה במה הדברים שמפניהם המלך צריך להיזהר. גם תפקידו של הנביא נזכר בפרשת הנביא. הוא צריך להעביר את דבר השם אל עם. הוא צריך להסתכן ולשמוע את כל השם. כן, והפרשה מתחילה בזה שהעם כולו אומר שלשמוע את כל השם זה מסוכן, הם לא יכולים לעשות את זה. אז הנביא הוא זה שיסתכן, ישמע את כל השם ויעביר את דבריו אל העם. אבל בפרשת הכהנים והלוויים בכלל לא, אין אפילו מילה אחת על השאלה מה התפקיד שלהם. כתוב למה הם זכאים, מה הם מקבלים, הם מקבלים עזרו על החיים והקיבה, צריך לדאוג להם, מה התפקיד שלהם. התפקיד שלהם לא נזכר בפרשת הכהנים והלוויים, פרשת הכהנים הלוויים, אבל הוא נזכר שוב ושוב לאורך כל הפרשה. כאשר יפלא ממך דבר למשפט, כן, הפרשייה שעוסקת בשופטים והשוטרים שבכל שעריך, מה הם צריכים לעשות? תבוא אל הכהנים הלוויים ואל השופט. תבוא למקדש של הכהנים הלוויים, תשמע את דברי הכהן או השופט. פרשת המלך, מה יעשה המלך בשבטו על כיסא ממלכתו? וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. בהמשך הפרשה, כקרובכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם. השוטרים, לפחות לפי פשט המקרא ולפי מה שכתוב בפירוש, החכמים קצת נחלקו בעניין והרחיבו קצת את תפקידם של תפקידו של הכהן ותפקידם של השוטרים. אבל לפחות בפשט הפרשה, פשוטו של מקרא, השוטרים הם אלה שיאמרו לעם מי יצא למלחמה וילך וישוב לביתו. זה תפקיד השוטרים, לפחות לפי הפשט. אבל לפני כן, הכהן יבוא אל העם ואומר להם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תארצו ואל תחפזו מפניכם, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. זה תפקידו של הכהן. וגם כאשר יבואו זקני העדה לערוף את העגלה, קודם כל, יגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר השם לשרתו ולברך בשמו, ועל פיהם יהיה כל רב וכל נגע. התורה לא אומרת מה הם עושים שם, אבל דבר ראשון, הם באים. כלומר, אנחנו מייסדים מדינה שיש בה שופטים ושוטרים, מלך, משפט ומלחמה. בכל אחד ואחד מהם יש מקום לכהן. הכהן, התורה לא עושה הבחנה ואומרת, הכהן יישב במקדש והמלך יצא למלחמה. לא. הכהן נמצא בכל מקום. על פי התורה אשר בפיו מתנהל את הממלכה, המשפט, המלחמה והזקנים שבכל עיר ועיר. הוא זה שיוצא לכפר על הארץ מפני אדם השפוך בה, לא מפני שהוא הכהן אשר יכפר על ישראל מכל חטאותם, אלא מפני שהוא הכהן שעל פיו יהיה כל רב וכל נגע. הוא יוצא למלחמה לא בשביל להשיג פטור לחתנים ולמי שעדיין לא חילל את הכרם, את זה עושים השוטרים. הכהן יוצא למלחמה כדי לתת שיחת מוטיבציה ללוחמים לפני הקרב ולתת להם את פקודת הקרב. הכהן הוא המלמד את המלך את העקרונות החשובים של הממלכה, והוא מלמד את המלך שיש רשות מעליו. הכהן, זה כבר למדנו בחומש ויקרא, שהכהן יכול לכפר על עוונות בני ישראל. אבל הוא יכול לכפר על עוונות בני ישראל אם הוא דואג לכך שחייהם יהיו על פי השם. כפרה זה לא איזשהו פטנט שאנחנו באים ואומרים, אנחנו מנהלים מדינה איך שבא לנו, ויש לנו איזה פטנט. יש לנו איזה פטנט, איזה כהן שנמצא במקדש ומכפר. אז לא. לא זה מה שעושה הכהן. הכפרה נעשית על ידי התקרבות לפני השם ותיקון הדרכים. השם יהיה איתנו אם אנחנו נהיה עמו לא רק במקדש אלא בכל מקום. לכן, כמו שאמרנו, הכהן הוא זה שמלווה, הוא זה שמלמד תורה את העם, והוא זה שמלווה את המלך, הוא זה שמלווה את השופטים והשוטרים, והוא זה שמלווה את כל ענייני הציבור. כפי שאמרנו, מלבד המלך יש גם נביא. מלבד הכהן יש גם נביא. זה מעניין שהנביא בסוף, בא בסוף. קודם כל, תדעו לכם, אתם יכולים להסתדר בעצמכם, אל תחכו שיבוא איזה נביא ויגיד לכם את דבר השם. יכול להיות שהוא לא יבוא. יש דורות שדבר השם לא יתגלה. אתם צריכים להסתדר בכוחות עצמכם. יש לכם תורה, יש לכם כהנים ולוויים שקיבלו את התורה ויכולים ללמד את התורה, יכולים להכתיב למלך את התורה. בסוף יש גם נביא. ועכשיו בואו נראה מה תפקידו של הנביא, כי אמרנו שכבר הכהן הוא זה שמלמד את העם את התורה, וזה מה שמאפשר לו לכפר על ישראל. פרשת הנביא קצת מטעה, הייתי אומר. היא פותחת בפסוק, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו. ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך. נביא מכיר בך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוהיך, עליו תשמעו. לכאורה מהפסוק הזה נראה שתפקיד הנביא אצל ישראל, זה עוד, זה מעוננים וקוסמים עם כיפה. המעוננים והקוסמים מודיעים לגויים מה יהיה, ואצלנו יש נביא. וכנראה הטעות הזאת, רבים בזמן התנ״ך סברו ככה, כך סבר בלק, בוודאי, שכן, בלק ודאי סבר, אנחנו בזה פרשת בלק, ושהנביא הוא בעל מקצוע, משלמים לו כסף, והוא עושה את קסמיו. כך חשב גם נאמן, כן, אני בא לשומרון, כדי שהנביא, איש המקצוע, יצא אליי, יקרא בשם השם אלוהיו, ויאסוף את צרעתי. אבל אם ככה אתה מבין את תפקידו של הנביא, אתה לא מבין את הפרשה. תקדם קצת בפרשה, תראה שזה לא ככה. המשך פרשת הנביא אומר משהו אחר. נביא הקים עליהם מקרב החיים כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר הצוונו. והיה איש שלא ישמע אל דבריי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. בשביל מה אתם מקבלים נביא? אתם מקבלים נביא לא בשביל שיעשה לכם קסמים ויביא לכם ישועות. ממש לא. אתם מקבלים נביא כדי לדבר אל העם את דברי השם. אנחנו לא באנו כדי לרתום את השם למטרותינו. הנביא מלמד אותנו את אשר יצווה השם ואנחנו נעשה. לכן אנחנו צריכים לפרש אחרת את הפסוק, כי הגויים האלה אלו מעוננים וקוסמים ישמעו. הפסוק הזה הוא לא בא להגיד להם יש מעוננים וקוסמים ולך יש נביא. הפסוק הזה בא להגיד משהו אחר. הם הולכים בחושך, הם מאמינים בשטויות. הם מעבירים את בניהם ובנותיהם באש, הם מעוננים וקוסמים והם פגנים ופרימיטיביים והם מאמינים בהבל. אבל אתה עומד בקשר אמיתי עם השם, עם השם האמיתי, שאתה מחויב לו, לא הוא מחויב לך. אבל הטעות הזאת של, שאמרנו שהיא הטעות של בלק ושל נאמן, היו גם יהודים רבים שטעו במשך הדורות, ולכן אנחנו צריכים להיזהר לא לטעות בה בימינו. עושה רושם שגם שאול ונערו טעו בטעות של בלק ונעמן. כן, הם אמרו, בואו נלך לרועה, בשביל מה יש רועה? כדי שאנחנו נביא לו תשורה, והוא יפתור לנו את הבעיות, הוא יביא לנו את האתונות. כן, יש הרבה הקבלות, אגב, בין פרשת שאול ונערו לבין פרשת בלק. נסתפק באתון והקסמים, אבל זה לא רק זה, יש הרבה יותר. כשמגיע שאול לשמואל, שמואל מעמיד אותו על טעותו. הוא אומר לו, אתה לא באת אליי בשביל האתונות. האתונות, תעזוב, נמצאו. תעזוב, לא זה הנושא, לא בשביל זה אני, כי אני פה. אבל מה אנחנו יכולים לראות מפרשת שאול? שמי שבא אל הרועה לבקש אתונות, סופו שגם ידרוש אל המתים. מי שמבין בפרשה שלנו, שנביא יקים להם כמוך, כדי שיעזור לעם ישראל עם האתונות שלהם, או עם הפרנסה שלהם, או עם... בסוף הוא גם ידרוש אל המתים. אחרי שהרועה הזה ימות, אותו איש ימשיך לדרוש אליו במותו, אולי אפילו יותר ממה שדרש אליו בחייו. כן, ובזה יש גם היום אנשים שבאים לרב לא בשביל ללמוד ממנו תורה, אלא בשביל שהרב יברך אותו בכל מיני ברכות. וזה לא נגמר כשהרב מת, וכבר אי אפשר ללמוד ממנו תורה. להפך, זה מתחזק כשהרב מת. מי שהולך למקום כזה, בסוף זה הופך להיות תורת מתים הרבה יותר מאשר תורת חיים. כשהרב הזה מת, אז הוא... כל עוד הוא חי זה מסוכן, כן? הוא יכול גם לחס וחלילה ללמד אותי תורה ולהגיד לי לתקן את דרכיי ולהגיד לי שאני קצת לא בסדר ואני צריך לשמור יותר מצוות. כשהרב מת, הכי טוב. אז כל האנשים האלה, במקום ללכת למקום של תורה, הם הולכים במקרה הטוב לקדושים אשר בארץ המה, ובמקרה הפחות טוב הם הולכים לקדושים אשר בחוץ לארץ המה. והם לא מבקשים שם תורה, אלא אתונות. אנחנו צריכים לשוב, להיטהר במימי ישראל, ולהבין שמה שמלמד אותנו התורה בפרשה, זה שאנחנו צריכים להישאר בארץ ישראל ולהקים שם ממלכה שבמרכזה התורה. ותפקידי אנשי התורה, הוא, הן הנביא והן הכהנים הנביאים, הוא להגיד לנו איך מנהלים לפי התורה את חיי המדינה. לא שאנחנו נעשה מה שבא לנו והם ייתנו לנו ברכות ויחפרו על עוונותינו, זה לא עובד. הם צריכים לבוא וליישר אותנו ולומר לנו כיצד המדינה צריכה להתנהל, וכאשר הם עושים את זה, אז השופטים והשוטרים יכולים לשפוט, ואז המלך יכול למלוך, כאשר הוא כפוף לספר התורה שהוא לומד מפי הכהנים הלוויים. שבת שלום.